נדמה לי שכבר קראנו, לפחות חלק מזה קראנו, נעבור על זה ככה עוד פעם מהר. אור הנחתו הראשונה לאור המוחש, והושאל על ההישרה האלוקית, ועל זה נקראת התורה אור. והושאל על התענוג הגשמי והנפשי, על הרצון, על הנפש, על הבנת החוכמה, ויושאל על השם יתברך. כי כמו שהאור אי אפשר להכחיש מציאותו, דיברנו על זה שאור זה דבר מצוי, להבדיל מרוח שהיא תכונה של דבר מצוי, ואינו גשם, כן השם יתברך. כל אלו הדברים הנמצאים באור, חזקי הדמיון אל הדבר הנבדל מחומר. נכון שזה דבר מצוי, אבל הוא מצוי שאינו חומר. זה בדיוק ההגדרה המדויקת לספירות, כן? מצויות שאינן חומר. כן השם יתברך. כל אלו הדברים הנמצאים באור, ובעבור זה יחנה הכתוב, עולם התכלים הנבדלים באור, הוא האור הרוחני. אבל שלא יתאה אדם לומר שהאור השכלי דבר נמשך מן הגשם כאור המוחש. אמר חבקוק ג' ונוגה כאור תהיה, עם כף הדמיון, כאור. כן? כי אין האור והנוגה הנראה לנביא, הוא מראה דמות כבוד השם. רק דמות, לא מראה הכבוד עצמו, שאין בו מראה. וכן במראה הסנה הסתיר פניו כי ירא מהביט, שאין לחושים עסק בהצגה הזאת כלל. אז זה קצת דיברנו שהנביאים רואים רק את דמות של הכבוד ולא את הכבוד עצמו.
הכבוד עצמו הוא גם לא, גם לא אור.
נכון, הוא היה אור ממש, היה אפשר לראות אותו. הוא לא אור. ומה שרואים זה את הדמות של מראה הכבוד ולא את מראה הכבוד עצמו, כי הוא אין בו מראה בעצמו. אז דיברנו, אז התחלנו לדבר נדמה לי על חכם עדיף מנביא, נכון? ולא בשמיים מי. אמרנו ש... אם אני זוכר, נדמה לי שפה נעצרנו, אם אני זוכר נכון. אמרנו שחכם עדיף מנביא במובן הזה שהחכם שומע את הכבוד עצמו, מאזין לכבוד עצמו, והנביא רואה את דמות הכבוד, את הדמות של מראה הכבוד. אז באיזשהו מובן החכם מגיע גבוה יותר, נכון? ומה שהעדיפות של הנביא היא שיש לו איזושהי השגה חזותית בדבר גבוה, מה שלחכם ההשגה החזותית נעצרת נמוך יותר. אבל מבחינת החוכמה, החוכמה מגיעה גבוה יותר. אמרנו שבעצם לא בשמיים זה לומר שאתה למסקנות שלך צריך להגיע באופן שמעי ולא באופן חזותי. לכן כשניתן לך דבר מן השמיים בדרך נבואה, כן, שאתה לא פועל בדעתך להשיג אותו אלא השמיים כביכול נותנים לך את זה, אז ההלכה היא לא כך, אפילו שזאת האמת אולי. כי ההלכה זה מה שאתה בעצם מעצמך מאזין או מבין. לכן נביא לא יכול לחדש דבר מעטה, רק חכם. וכן אליהו במראה, שנאמר בו עניין הגימל עולמות. אבל לפני כן, הרי נינה את כבודיך, למשל, מה שמשה רבינו ביקש שם על הצור, הרי נינה את כבודיך. מה זאת אומרת? משה רבינו רצה לראות את הכבוד עצמו, לא את דמות, את מראה, דמות מראה הכבוד, את הכבוד עצמו הוא רצה לראות. הרי נינה את כבודיך, אבל את הכבוד עצמו אי אפשר לראות, אפשר לראות רק את דמות מראה הכבוד, ואת זה כל הנביאים רואים. זאת אומרת, זה ודאי לא הייתה הבקשה של משה רבינו. אז לכן, ראית את אחוריי ופניי לא יראו.
זה מתחלק,
כי
אם רואים, אז רואים רק משהו חלקי, שיש לו חלקים.
רק, כן, בדיוק. הזכרנו את זה כבר, אז לא, אז הוא כאן. טוב, וכן אליהו במראה שנרמז בו עניין ג' העולמות, ההוויה וההפסד, הגלגלים, המלאכים, או השכלים הנבדלים, אמר לא ברוח, כוח המנהיג, עולם ההוויה וההפסד, ולא ברעש, עולם הגלגלים, ולא באש, עולם המלאכים. השם, שמהותו נעלם, שאי אפשר שיובן ממנו, ולא מתארי השלמויות, אלא בשלילות, שהן בכל דממה דקה. הרי הנמצא העליון הנעלם אינו נראה ולא צפוי, אלא עניינו נשמע להיגיון השמי הנבואי. אז הוא מפרש מה שכתוב אצל אליהו, לא ברעש השם, ולא ברוח השם, ולא ברעש, ולא באש השם, שזה הכוונה לא בעולם העשייה, לא בעולם היצירה, לא בעולם הבריאה. האלוקות מתחילה מן האצילות ומעלה. ולכן הוא אומר, לא ברוח, זה הכוח המנהיג את עולם ההוויה וההפסד, מה שנקרא עולם העשייה, לא ברוח השם זה עולם העשייה, לא ברעש זה עולם הגלגלים, ולא באש זה עולם המלאכים. המלאכים זה עולם הבריאה. עולם הבריאה, בדרך כלל רוב המלאכים נמצאים בעולם היצירה, לא בעולם הבריאה, אנחנו נראה את זה בהמשך. אבל גם בעולם הבריאה יש מלאכים, זה השרפים. השרפים זה המלאכים שנמצאים בעולם הבריאה, אם אני זוכר נכון, וזה מה שמתכוון להגיד פה עולם המלאכים. בדרך כלל כשמדברים על עולם המלאכים זה היצירה, לא הבריאה. והשם, אנחנו בדרך כלל מבינים את השם כנספח לדברים הקודמים, כן? לא ברוח, לא ברעש, ולא באש השם.
המלאכים נמצאים
בעולם הצילות? מה? לא, אף אחד מהם נמצא בעולם הצילות. המלאכים זה נפרדים. המלאכים נמצאים בעולם היצירה. מעל עולם היצירה יש את עולם הבריאה, שבו יש את מטטרון ויש את השרפים, נדמה לי, זה המלאכים של עולם הבריאה. אבל סתם כך, כשמדברים על עולם המלאכים, זה עולם היצירה. מה שהוא אומר פה, עולם המלאכים הוא מתכוון לעולם הבריאה. והשם זה האצילות. שמות השם, דיברנו על זה, הספירות זה שם השם בעצם. י"ו זה עולם האצילות. אז יש רוח, רעש, אש והשם. רוח זה עולם העשייה, רעש זה עולם היצירה, אש זה עולם הבריאה, והשם זה האצילות והלאה. כן, למה זה נקרא השם? כי דיברנו על זה שבעולם האצילות האינסוף הוא בצורה של יהיו וגרמו אחד. זאת אומרת, זה נחשב אלוקות ממש. זה נחשב אלוקות ממש, העולם האצילות. למרות שעוד פעם, זה לא עצם האלוקות, אבל האלוקות מדובקת בזה כדבר אחד. וזה מה שהוא אומר, לא ברעש ולא ברוח ולא באש, כל זה, מה זה נקרא לא ולא ולא? זה בדיוק התיאור השלילי של הקדוש ברוך הוא. הוא לא רעש, לא רוח, לא אש. זה כל הפילוסופים, שבעצם כשהם מסתכלים בעולמות הבריאה, יצירה ועשייה, אז הם אומרים, זה לא רעש השם, זה לא רוח, זה לא אש, אבל הם לא אומרים מה הוא כן. למה הם לא אומרים מה הוא כן? כל מה ששייך למה הוא כן זה עולם האצילות, שבו פילוסופים לא מתעסקים, אין להם את הטרמינולוגיה בכלל. כל הטרמינולוגיה שלהם שהובה מעולמות הבריאה, יצירה, עשייה, אז כל מה שהם יכולים להגיד זה שהקדוש ברוך הוא לא זה ולא זה ולא זה. לא באש, לא ברוח ולא ברעש. אבל השם, כאילו האצילות, זה התחום של הקבלה, זה התחום ששם אפשר להתחיל לדבר דברים חיוביים, לא טעמים שליליים, רק בקבלה. וזה מה שהוא אומר, שמהותו נעלם, שאי אפשר שיובן ממנו ולא מתארי השלמויות, אלא בשלילות. זה לא ברעש, לא ברוח, לא באש, זה בשלילות. זה פשוט רמז לתארים השליליים, ששלושת העולמות התחתונים הם בדיוק ההיפוך שלהם, כמובן, זה התארים השליליים של הקדוש ברוך הוא. כן? כל מה שאנחנו מכירים מסביבנו, הקדוש ברוך הוא כמובן לא גשם, אבל הוא גם לא צורה, נבדלת של עולם היצירה. הוא גם לא אש, שזה דבר אולי עוד יותר זך, של עולם הבריאה. הוא לא כל אלה, אבל מה הוא כן? אני לא יודע, אני יודע להגיד מה הוא לא. בסדר? כי אני פועל בעולם המושגים של שלושת העולמות התחתונים. כשאתה פועל בעולם מושגי כזה, כל מה שאתה יכול להגיד זה שהקדוש ברוך הוא לא המושגים האלה. עולם האצילות זה עולם מושגים שבו אפשר להתייחס באופן חיובי לקדוש ברוך הוא. זה השם. זה מה שהוא אומר, ולא מתארי השלמויות אלא בשלילות, שהן בכל דממה דקה. מה זה נקרא כל דממה דקה? אז הוא מאיר פה למטה בנון ה', הוא אומר, הוא מוסיף ואמר דממה דקה, לרמוד מעניין הדקות שיש בהבנת השולליות שאמרו עליו התברך. הרמב״ם במורה נבוכים מדבר על זה שתארים שליליים זה לא סתם דברים, זאת אומרת, הם כן מוסיפים הבנה, למרות שהם תארים שליליים. הכוונה דקה, אין? זה מה שהוא אומר, כל דממה היית חושב בסדר, זה כלום, זה לא אמרת כלום. לא, להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא לא כל מיני דברים, זה כן מוסיף לנו איזושהי תובנה חיובית לגביו. דקה כזאת, שאני לא יודע להגיד אותה בשום מילים חיוביות, אבל גם לפילוסופים יש איזושהי הבנה בכל זאת, איזושהי תפיסה באלוקות. דרך התיאורים השליליים, בשפה, בעולם המושגים שלנו, אנחנו חייבים להגיד שהוא לא זה ולא זה ולא זה, אבל אחרי ששללנו את כל מה שהוא לא, אז מתפתחת אצלנו בכל זאת איזושהי הבנה דקה של מה הוא כן. כאשר האלימות של הקבלה זה כבר עיסוק בדבר הדק הזה באופן יותר ישיר, באופן עווה, זה באופן חיובי, אבל באופן השולל זה דממה דקה. וזה, יש רשי יפה מאוד שם, שם בפרשה הזאת של אליהו הנביא, רשי אומר שם, שמעתי יש קול עולה מן, יוצא מן הדממה. רשי אומר שם. יש שיר כזה.
זה יותר זועק מן הדממה.
כן, לא התכוונתי לזה, אבל זה בין דבר שלם יותר מן השבור. יש איזה שיר יותר ישן, יש דממה בתוך השערות, יש אור גנוז בחושך שנגוז.
מי מישהו מכיר על זה?
לא יודע. אני לא... תשאיר, אבל אני לא יודע.
הוא הבין בזה?
לא חושב. זה איזשהו אינטואיציה של משורר או פזמונאי אפילו, אני לא יודע בדיוק, אבל זה... משמר לא מבינה בזה, אני מניח, אבל אתה יודע, בן אדם מרגיש דברים. זאת אומרת, אתה מרגיש שזה לא סתם מילים, אתה, אני חשבתי על זה כשאתה קורא שורה בשיר. לפעמים זה מדבר אליך לפני שאתה מבין מה זה אומר, ואולי גם לא תבין מה זה אומר. אולי זה באמת גם לא אומר כלום. גם המשורר לא הבין מה זה אומר. אבל זה איזשהם מילים שיש להם השפעה על הנפש. יש להם איזושהי פעולה על הנפש. הצירוף מילים הזה, המשפט הזה, יש לו איזושהי השפעה על הנפש. זה אומר שיש בו רעיון אמיתי. גם אם המשורר לא הבין את זה, זה לא משנה. היה לו איזשהו... היה לו איזושהי הרגשה שזה משפט חזק, נקרא לזה, משפט שמבטא משהו. זה לא אומר, המשורר, זה לא שיש לו איזשהו אוסף דברים שאותם הוא רוצה לבטא, והוא מנסח אותם בצורה של שיר. אני חושב שהמשוררים לא עובדים כך, עד כמה שאני לפחות מצליח להבין. משוררים הם מוצאים מה שיוצא. עכשיו, מי שהמשורר מוצלח, הוא מוציא משפטים חזקים, זה לא שמאחורי זה יש איזשהו מסר מובחן. הוא לא באמת יודע מה הפירוש של השורה הזאת, והוא התכוון להכניס את המסר הזה, לארוז אותו היטב בשורה הזאת.
איך זה נכנס לאנשים אחרים?
מה?
איך זה נכנס לאנשים אחרים?
זה בדיוק הנקודה, בגלל שיש פה איזשהו מסר אמיתי, מסר ש... אז אנשים אחרים תופסים גם כן את העניין. לכן זה מדבר אליהם. גם אנשים אחרים שזה... אפילו המקשיבים לשיר לא תמיד מבינים מה אומרת השורה. זה לא שהם מתפעלים מהשורה הזאת, בגלל שהם סוף סוף כן מבינים מה זה אומר. יש זו איזושהי השפעה ישר לתוך הנשמה, זאת אומרת, זה... הנשמה מרגישה, אבל זה לא עובר לך מודעות שלך.
זה לא משהו שהם יכולים להבין אותו?
אולי כן יכולים להבין, וסתם לא הבינו, אני לא יודע אם לא יכולים, אבל הרבה פעמים זה לא עובר דרך ההבנה. זה לא עובר דרך ההבנה.
אפשר לקבל מודעות בלי הבנה?
עכשיו אני נתקר פשוט בסעיף למד. תסתכלו רגע בסעיף למד. ראיית הנשמה וההבנה.
היה לי ויכוח עם רבי לוריה, הרבות.
על מה?
על השירים שלו. הוא אומר לי, אמרתי שאי אפשר להעביר. אי אפשר להעביר. הוא אומר לי, אני עומד בול ומרגיל. לא יודע, אני זוכר. אמרו לו,
זה פשוט ככה. אתה יכול להרגיש, אם לא תתעלם ולא תהיה רציונלי מדי, אז אתה תראה שיש, כשאתה קורא שירים מסוימים, לא בגלל שאתה מתעמק ברעיונות שלהם. אתה מרגיש שהם פועלים לך לנשמה.
ולא יודע על מה, לא יודע.
אתה לא יודע, אתה יכול לנסות אחרי זה. אתה יכול לנסות אחרי זה לחשוב אולי גם על מה זה, אבל הפעולה שלהם על הנשמה לא מותנית בהבנה מודעת. הנשמה יכול להיות שעושה איזשהו תהליך של הבנה שזה לא עובר ישר דרך ההכרה המודעת שלך. אתה לא חושב על זה מפורשות. זה איזשהו מובלע, אולי. אני אפילו בזה לא בטוח. זאת אומרת שזה ישר הולך לנשמה ומפעיל אותה. זאת אומרת, פה הוא מדבר על ראיית הנשמה והבנה. אנחנו נגיע לזה עוד מעט, אבל... אז הוא אומר... זה טוב בשביל לקרוא את הקטע, אבל זה מעין משהו מתכוון פה נדמה לי בראיית הנשמה. אז יש דברים שלא עוברים דרך השכל. אתה לא מתפעל, זה כל מהותו של שיר דרך אגב. להבדיל מטקסט, נגיד, פילוסופי או טקסט אינפורמטיבי כלשהו, שאין שום משמעות לקרוא אותו סתם. או שאתה מבין מה הוא אומר, אתה מכניס לתוך הזיכרון, השכל, אתה קולט את זה, הבנת, אתה יכול להתרשם גם אם זה דבר חכם או לא חכם. אבל נתחיל להתרשם מזה. משיר לא מתרשמים על ידי הניתוח. לא ניגשים בכלל לנתח שיר שלא התרשמת ממנו. אתה ניגש לנתח את השיר אך ורק אחרי שהתרשמת ממנו.
יש כל מיני דברים ששירים. שירים שהמסר
הזה
ברור להם, לא יודע.
זה לא הייחוד שירית. אם המסר מאוד ברור בשיר הזה בדרך כלל נחשב קיץ'.
לא יודע, אני אביא את נגיד. הוא המסר שלו לא יודע, הוא המסר שלו מאוד מבור. הוא אומר, הוא מדבר, אני יכול להגיד איזה נושא הוא מדבר.
בית המדרש, וכל הדברים האלה.
בית המדרש, אמא שלו, לא יודע, מה שיר. אבל המסר ברור.
האיכות של השיר לא נובעת מהמסר שלו.
ולהמון, זה היה לה...
אבל האיכות של השיר לא נובעת מהמסר שלו. גם אם אתה יודע את המסר שלו, האיכות אסתטית של שיר, הרי אני יכול להגיד לך את המסר של ביאליק במתמיד שם, כן? אני יכול להגיד, כן, אני נורא מתגעגע לבית המדרש, שם היה מישהו שמשקיע את כל ימיו בתורה. נכון? אמרתי את זה בדיוק כמו שביאליק אמר. זה נשמע לך אותו דבר, יפה, גם יפה. סתם מילים, נכון? למה? כי האיכות של השיר זה לא איזה מסרים הצלחת להצפין בתוכו. כל האיכות האסתטית, כל כולה, זה כל מה שמעבר לתכנים. התכנים עצמם זה לא האיכות השירית. יכול להיות שהם יפים, יכול להיות שהם לא יפים. אבל התכנים יש גם בפרוזה. כל האיכות השירית, כל האיכות האסתטית זה תמיד הצורה איך שהתכנים מוצגים. אותו דבר בקיץ', כשאתה רואה תמונה של קיץ', דיברנו על זה פעם, נכון? זה אותו דבר. לא, לא, למה באמת זה לא יפה? הרי יש שם תמונות באמת יפות, והן טכניקה יפה והכל. כי אין בזה שום דבר מעבר לתמונה עצמה. זאת אומרת, אם תראה את הילד הזה עם הדמעות בתחנה המרכזית, אם תראה את הילד עצמו, אתה תזכה אותו דבר כמו שאתה רואה את התמונה. אז מה הערך המוסף של התמונה? אז הצייר לא עשה פה כלום. הוא רק העתיק נכון את המציאות, אבל מי שמרגש אותך זה המציאות, לא התמונה. האיכות של תמונה נמדדת בפעולה שעושה עליך הצייר, לא הסיטואציה המצוירת. אתה מבין? אותו דבר בשיר. האיכות של השיר זה, היא לא נגזרת מהתכנים שלו, נהפוך הוא. זה כל מה שמעבר לתכנים, זה האיכות של השיר. שמעתי יש קול יותר מן הדממה. אשי אומר, אני המשפט הזה רק ראיתי אותו, הלכתי להתעלף כמעט. לא יודע שחשבתי והבנתי ויש לי הבנות בזה. זה איכשהו, זה משפט חזק, אני לא יודע למה. משפט חזק. אשי כותב זה שם בן שמואל. מנחים בפרשה הזאת עצמה, שם הוא מפרש את הפסוקים האלה. אז באמת כאן רואים דברים שאני הרבה פעמים מקדים לכם דברים שיבואו מאוחר יותר רק כדי שתראו את הפרספקטיבה, אבל למעשה רק כאן מופיע הקישור של תארים שליליים. אנחנו כבר דיברנו עליהם קודם, כי מי שיודע קצת להריח את הנזיר מבין שזה מוכבא גם קודם. זה כבר, אבל כאן פעם ראשונה שהוא בעצם מכניס את התארים השליליים לתוך העניין, והוא יתחיל יותר לפרט אותם במאמר הבא. המאמר הבא, ההתחלה שלו זה תארים שליליים, כל הדיון בתארים השליליים. זה הסיום המאמר הזה, מעבר להתחלת המאמר הבא. אז כאן באמת רואים שהתפיסה של התארים השליליים זה בגלל שרואים אותם בראייה. אתה רוצה לתפוס אותם באופן חיובי, אתה צריך לשמוע, לא לראות. טוב, אז נעבור הלאה. המקובל הפילוסוף האחרון באיטליה, רבי משה חיים לוסאטו, שסידר שיטת חוכמת הקבלה לפי דרך הבחנות ההיגיון בקוף למתח פתחי חוכמה בספר סלרוחן, אתם מכירים? הקלח, נוקב ויורד לסוף דעת יחס האור, הצורה והמחשבה העליונה. הספירות הן הערות, זה כבר ציטוטים ממנו, הספירות הן הערות שניתנו לראות, מה שלא ניתן אור הפשוט אין סוף ברוך הוא. האור הוא היותר דק שבגשמים, אף על פי כן אין זאת הערה ממש כמו הערת האור הגשמי, אלא מה שיקראו הוא הערה. כל ספירה, מידה, תראה בסוד הערה אחת, שבראות אותה מבינים המידה ההיא, שנקבע לחוק מראה להבין המידה, דהיינו על ידי הדמיון המתדמה. אז זה בעצם, דיברנו על זה כבר, שהתארים החיוביים, כאן אנחנו מדברים כבר על הספירות, זה באצילות, אנחנו מדבר על האצילות. אז באצילות, הספירות זה הערות, זה אור. אור זה דבר שרואים אותו. לכאורה, זה סותר את מה שהוא אמר עד עכשיו, שבאצילות לא שייכת ראייה. אבל הוא אמר כבר שהנביאים רואים את מראה, דמות מראה הכבוד. כן אפשר איכשהו לתרגם את זה למראה. בדרך כלל ההתייחסות לאצילות זה לידי שמיעה. זאת ההתייחסות של החכם. שהוא שומע את מראה הכבוד עצמו. אבל הנביא רואה באיזשהו מובן את זה. אז הוא אומר שבעצם זאת לא הערה ממש, ולכן אי אפשר ממש לראות אותה, אלא שכשרואים, יש שם איזשהו עצם שעומד שם, שכשאתה רואה אותו, אז אתה מבין מהי המידה. אתה לא רואה את המידה, אלא יצרו עצמים פיקטיביים כאלה שאותם אפשר לראות, נביאים יכולים לראות אותם, וכשהם רואים אותם, הם מבינים ישר את מה שהם מייצגים, את המידה, את הספירה. נכון, וזה מה שהוא אומר על ידי הדמיון המתדמה.
אבל איך אומר? זה שזה טעות.
מלאכה?
או מה שזה לא משל.
לא, לא, מה שהנביאים רואים זה משל, לא שהקבלה היא משל. מה שהנביאים רואים, המראה הוא משל לרעיון עצמו. אפשר להתעסק בקבלה לא בנבואה, אנחנו לומדים קבלה, לומדים אותה על דרך החוכמה, לא על דרך הנבואה. אבל זה חשוב להבין, מה זה דמיון? סתם, בשפה שלנו. דיברנו על זה כבר פעם בתחילת המאמר, הדמיון המתדמה. מה זה הרעיון שלי? מה זה דמיון? דמיון זה לראות תמונה שאין לה מקור. זה דמיון. להבדיל מראייה רגילה. מה זה ראייה רגילה? כשאני רואה את השולחן, אז נוצרת אצלי בראש תמונה שהמקור שלה הוא עצם השולחן שנמצא פה. אני רואה את השולחן, ואיך רואים שולחן, מסתכלים עליו, וכך נוצרת תמונה של שולחן בתודעה. מה זה דמיון? גם יש לי תמונה בתודעה, אבל אין מקור. התמונה הזאת לא נובעת מאיזשהו עצם, שההשלכה שלו עלי יוצרת אצלי תמונה. זה בכלל לא עצם, אין עצם, זה רק תמונה, נכון? במובן הזה, הראייה של הנביא היא דמיון. היא דמיון לא, שהוא, לא במובן שהוא מדמיין דברים שלא היו ולא נבראו. היא דמיון במובן הזה שמה שהוא רואה זה מראה שהוא לא תוצאה של התבוננות על עצם. כי את העצם ההוא אי אפשר לראות, זה מה שאמרנו קודם. את העצם ההוא אתה לא יכול להתבונן, אתה יכול רק להקשיב לו. אז איך נוצר מזה מראה? זה באמת לא נוצר מזה מראה. במובן הזה המראה הזה הוא דמיון, הוא לא נוצר מן העצם שאותו הוא מייצג. תדע? אותו יחס אמרנו קיים גם בין הספירות עצמן לבין האינסוף, נקרא לזה, או האלוקות. הספירות עצמן אמרנו הם תארים חיוביים, אבל זה, באיזה מובן הם תארים? בדרך כלל תארים של עצמים, או של, לא יודע, של כל דבר שלא יהיה, אני מסתכל על העצם, ואני אצלי חווה את התארים שלו. שם, התארים זה עצמים שעומדים לעצמם, הם לא תכונות של הקדוש ברוך הוא, באותו מובן שהירקות היא תכונה של השולחן הזה, למשל, כן, שהוא ירוק.
זה שונה, פה יש משהו אמיתי.
מה?
פה יש משהו אמיתי, זה לא איזה משהו אפקטיבי של דמיון.
מה?
מה שאמרנו עכשיו, הספירות.
הספירות, ברור. לא, אז אני אומר, זה עובד בשני מישורים. קודם כל, זה דיברנו כבר קודם, שהספירות עצמן הם תארים חיוביים. אבל הם תארים חיוביים, היחס ביניהם לבין העצם שהם תארים שלו, זה לא כמו היחס בין תארים של עצם לעצם עצמו בעולם שלנו. כי בעולם שלנו, כשאני מסתכל על העצם, אני חווה אצלי את התארים שלו. אבל כשאני תפס את הספירות, זה לא על ידי הסתכלות בעצמותו של הקדוש ברוך הוא, לא שייך לעשות דבר כזה. וגם לא על ידי שום הבנה אחרת של הקדוש ברוך הוא. אלא הקדוש ברוך הוא ברא דברים שהם מבחינתנו תארים שלו, אבל הם למעשה עצמים, הם לא תארים. בסדר? עכשיו, כאן עכשיו אנחנו מגיעים לעוד מדרגה שפועלת בדיוק אותו דבר. עכשיו, אותם עצמים שהקדוש ברוך הוא ברא, גם אותם תופסים בשמיעה, לא בראייה. נכון? עכשיו, מה שהנביא רואה, זה עוד דרגה כזאת. זאת אומרת, אותם עצמים עצמם, ספירה נצח שבעולם האצילות, יוצרת בעצמה עצם נפרד, זה מה שקוראים פה הדמיון, המראה הדמיוני, כן? עצם נפרד שהוא תפקידו לייצג אותה. אבל זה לא שהנביא מסתכל על ספירת הנצח, והתמונה שמתקבלת אצלו, זאת התמונה שהוא רואה במראה הנבואה. הוא לא יכול להסתכל על ספירת הנצח, אי אפשר לראות אותה. זה לא עצם שקיים ואפשר לראות אותו במובן של עצמים רגילים. מבינים? יש פה שני שלבים שפועלים אותו דבר. היחס בין הספירות עצמן לבין הקדוש ברוך הוא, והיחס בין, בין הדמות של הספירות לבין הספירות עצמן.
זה יחס מקביל?
שזה אותו, זה יחס דומה, כן. גם הספירות עצמן הם איזשהו עצם שהוא מהווה תואר לעצם אחר, אבל הם עצמם הם עצם, זה לא שאני מסתכל על, על העצמות וככה נוצרים אצלי תארים.
והנביא
שעושה אותו דבר לספירות, הוא לא מאזין להם, הוא כי הוא רואה אותם, אבל הוא לא רואה אותם, אלא הוא רואה מין דבר שהוא דמיון לספירות, הוא לא את הספירות עצמן. הוא רואה מראה, אבל המראה הזה הוא דמיון, כי הוא לא תוצאה של אינטראקציה עם הספירה עצמה, אין דבר כזה. חושים של אף אחד מאיתנו לא יכולים לפגוש ספירה.
השמיות כן עושה את זה, לא?
השמיות עושה את זה, אבל באמת לא נוצרת את התמונה. אז במובן מסוים זה אולי תפיסה גבוהה יותר ועמוקה יותר, מגיעה גבוה יותר, אבל היא פחות חד משמעית. דיברנו על זה של השמיעה יש יתרונות וחסרונות. אז לנביא יש את היתרון של הבהירות. דבר שאתה רואה הוא ברור לך לגמרי. אבל באמת אתה לא מצליח להגיע עד הדבר עצמו, אלא רק עד איזשהם דמויות המשלים שלו, דמיונות שלו. הספירות כל כולן הם למעשה כאילו יצורים שנוצרו כדי לתאר את האלוקות, נכון? זה כל מהותם, כי הם עצמים שהם תארים. עצמנו בעולם אין דבר כזה, או שאתה עצם או שאתה תואר, נכון? זה לא, הספירות הם עצמים שהם תארים, התארים הולכים להיות עצמים שם. לכן נדמה לי שגם מאוד נכון להגיד שלתפוס את הספירות עצמן צריך שמיעה ולא ראייה. כי דיברנו על זה ששמיעה, בדרך כלל כשאתה שומע משהו זה משהו שפונה אליך. זה מה שהוא אמר, כי שמיעה של דברים מן המלמד. כשמישהו, תורה שבעל פה עוברת ממשמיע לשומע, לא שמיע לי, כן, הכל סביב שמיעה בתורה שבעל פה. כי המלמד פונה אליך ואתה שומע דבר שמופנה אליך, דבר שנוצר כדי שתשמע אותו, בשביל זה הוא נוצר. דבר שרואים אותו הוא לא פונה אליך. נמצא פה, אז תסתכל, תראה אותו, לא תסתכל, לא תראה אותו. מראה זה דבר שלא פונה אליך, שמיעה זה דבר שפונה אליך. זאת אומרת, ספירות זה עצם שהוא תואר. למה יצרו את העצם הזה? כדי שבכל זאת תהיה לי איזושהי תפיסה, יהיה לי איזושהי הבנה של תארי הקדוש ברוך הוא החיוביים. בסדר? אז זה דבר שפונה אליי. לכן הצורה לתפוס אותו זה צורה של שמיעה ולא של ראייה.
ולמה אפשר לראות, למה אפשר בראייה?
מה?
זה פונה אליי. לעומת הראייה שזה לא פונה אליי, ואז מה? ואז אני מסוגל להשיג ולתפוס אותם?
לא, אז לכן, הצורה לתפוס מה? אתה יכול לראות קולות? אי אפשר לראות קולות. דבר שפונה אליך, הצורה לתפוס אותו זה על ידי שמיעה, לא על ידי ראייה. בראייה אתה תוכל אולי לראות את הדבר שמשמיע את הרעש, אבל לא תוכל לתפוס את הרעש עצמו. את הדבר המשמע עצמו אי אפשר לתפוס בעיניים. להתכוון למישהו שפונה אליי, זה נקרא לשמוע. לעשות דבר, דיברנו על זה שגם מצד השומע, השמיעה היא פעולה חיובית יותר מאשר הראייה. הראייה, מה שנופל לי על העיניים, אני רואה. שמיעה, בדרך כלל בטח ההזנה יותר מאשר שמיעה, זה משהו שאתה צריך להתכוון, לתפוס אותו ולאבד אותו. לאבד בעין.
כן, בראייה, יש את העניין של הצפייה, הבטה. זה כן... הבטה וראייה...
כן, גם בראייה יש מדרגות כאלה, ונדמה לי שזה מדברים על זה גם בכל מיני הקשרים, שראייה זה דבר שאתה הרבה יותר פסיבי בו. הוא נופל עליך, הוא לא... אתה שומע, בפרט כשאתה שומע נגיד ממורה, כן, זו השנייה, בעיקר שנדבר על השלטורה שבעלתי מן המלמד, אז אתה יושב שם וכל כולך מופנה לשם, כי אחרת לא תבין, אתה... הקולות יישמעו לך אם לא תקשיב, אבל זה לא נקרא שמיעה, זה סתם... כן? בראייה באמת יש אולי שתי פאזות, אבל יש גם את הפאזה הפשוטה. אתה לא צריך להתכוון לראות. מה שאתה רואה, אתה רואה. נכון שאם תתבונן יותר בתשומת לב, אז תראה עוד יותר טוב, אבל זה לא... המהותה של הראייה זאת ההבנה, התפיסה הפסיבית. החפץ לא פונה אליך, וגם אתה לא פונה אליו. זה מין איזשהו דבר שקורה מאליו. השמיעה זה גם המשמיע פונה אליך, וגם אתה צריך לפנות אליו כדי לתפוס. זאת השמיעה. זה הקול שיוצא מן הדממה, דיברנו על הפעם הקודם, בסימן הקודם. אז הקול שיוצא מן הדממה. יש דממה. הפילוסופים, האנשי החזות, חזותיות, לא יכולים, לא רואים שם כלום. אין כלום. אבל מתוך הדממה הזאת יוצא קול. כדי לתפוס אותו צריך אוזניים, לא עיניים. לכן יש קול שיוצא מן הדממה. בסדר? נכון שיש שם דממה, זה לא דממה, זה יוצא לחושך אולי יותר. אבל בעצם מטאפורי לזה. בסדר? מי שלא מכיר בשימיות, אז מבחינתו יש שם דממה. אבל יש קול שיוצא מן הדממה הזאת. אתה צריך לדעת להאזין, אז אתה מבין שיש קול שיוצא מן הדממה הזאת. הספירות אפשר שיעירו בהערה רבה או מועטת, בכמה מיני ציורים ודמיונות, מה שבהם לא יש באמת שום ציור דמות. כן, זה מה שראינו, שהספירות עצמם לא שייך לראות, אבל דיבר את זה גם בסימן הקודם. גם מה שהנביאים רואים זה רק דמות ולא מראה הכבוד עצמו, אלא רק דמות של מראה הכבוד. הספירות עצמן זה מראה הכבוד, זה אי אפשר לראות. הספירות הן כוחות המחשבה העליונה, כולם פועלים בעולם הפעולות הצריכות כולן לכוונה אחת, שהוא השלמות האחרון, אשר מספיק להנהגת כל העולם בכל זמן עד סוף כל הסיבוב. הסיבוב זה כנראה עולם התיקון, עד שתגם, עד סוף ההיסטוריה. בהיסטוריה זה מין סיבוב כזה. זאת הייתה ההצלה, ירידה מלמעלה למטה, עכשיו יש עולם, העולם הזה מתקן ואז יחזור למעלה. דיברנו על זה כבר פעם, זה היסטוריה בנויה בצורה של השם היה, השם הווה והשם יהיה. זה שלוש בחינות שקשורות לשלוש תקופות בהיסטוריה. השם היה, זה השם מלך, היה הווה ויהיה, או השם מלך, השם מלך, השם ימלוך, בצורה מסלמה. השם מלך זה בהווה, השם מלך זה בעבר, והשם ימלוך זה בעתיד. כן? אז כשאתה נמצא בשלב שבו הוא הצלו העולמות, הם נבראו, זה נקרא עולם התוהו, כשנוצרו כל העולמות, אז שם זה נקרא שם מלאך. למה? כי אתה הולך מהשם אליך, נכון? העולם יוצא מהשם ומתחיל להיווצר. השם כאילו מלאך בעבר. נכון? אני הולך מהשם הלאה. לא אל השם, אני הולך מהשם. אחרי זה יש עולם שבו השם הוא מלך, עולם סטטי, זה העולם שלנו בעצם כיום. זה נקרא עולם התיקון.
כשאני צריך לצורך נגיד בשם הדמות, צריך לקראת שמה נגיד, השם כאילו היה עובד ויהיה, אז אני צריך להתייחס לזה לעבר, לתקופה של הקבלה הוא נגיד...
הקבלה צריך, כדי לצאת ידי חובה, מי שלא יודע הקבלה גם יצא ידי חובה. אבל זאת המשמעות. לא, לא, זאת המשמעות של השם מלך, השם מלך, השם ימלוך. עוד ככה הייתי בלשם, אני לא יודע עד כמה זה, זה כבר כתוב בארי אולי, אני לא יודע.
עכשיו כל העולם זה נחשב כעובד?
כן, כל העולם הזה, כל 6,000 שנה האלה זה בחינה של עובד. וכאן השם מלך, למה? כי אנחנו במצב סטטי מבחינת ההתקרבות וההתרחקות אל המעטיל.
בתיקון אין עלייה?
לא, אחרי ששת התיקון רק מתקן את העולמות שלמעלה. אבל אני נשאר עדיין פה, כי אחרת אי אפשר לתקן. בשביל לתקן צריך שיהיה עולם עשייה. אתה לא יכול, אם תבטל את עולם עשייה, אי אפשר יהיה לתקן. עכשיו, אחרי שהעולם, אחרי שיגברו 6,000 שנה האלה, מתחיל קיפול כלפי מעלה. זה האלף השביעי, השמיני, התשיעי, העשירי, הארי מדבר על זה שם. פורים דרך אגב, שאנחנו האלף העשירי הכי גבוה. זה מה שכתוב שכשהכל יבטל, פורים יישאר. וקבלה, מבחינת הקבלה, הוא עוסק במקומות הכי גבוהים. פורים. זה לא סתם מטאפורות ורעיונות במחשובת.
זה כתב על הפור, על פורים. הנזיר כתב על פורים, לא ראיתי משהו אחר. יש כאן שיר, תראו את החובות.
מה, של הנזיר על פורים?
יש.
באמת? מוכרים את זה?
היה הפסום בלוח מודעות. כמה מקווה הנזיר? יש לו, גם אותו יש לו מכתבים ויש לו כל מקווה. אחר כך הכי שראיתי שם זה פורים.
אבל זה כבר, זאת אומרת, זה לפי הזמנה הביאו.
כן, אפשר, רגע, יש...
אז בכל אופן, זה השם מלך, השם מלך, השם ימלוך, ובשלב של האלף השביעי, השמיני, התשיעי והעשירי, אנחנו מתחילים להזדקך, ובעצם התהליך חוזר על עצמו. אנחנו מתחילים לעלות חזרה למעלה. וזה נקרא השם ימלוך, נכון? למה? כי אנחנו פונים אל השם. אנחנו הולכים לכיוון שבעתיד שהשם ימלוך. אנחנו עכשיו במסלול שבסופו השם ימלוך.
אבל התיקון זה נחשב בגדר של ההווה?
כן. עולם התיקון זה מתחילת התורה, זה עולם התיקון. כל עולם התוהו הוא לא נמצא בתורה. הוא רק רמוז בארץ הייתה תוהו ובוהו. במילים האלה חבויים עולמות שלמים פי אלף יותר מורכבים מאשר העולם הזה. וזה בשלוש מילים האלה, והארץ הייתה תוהו ובוהו. משם ועלה מתחיל עולם התיקון. בכל אופן, אז זה מה שנקרא הציבור, כן? השם מלאך זה בירידה, השם מלך זה בששת אלפים שנה האלה, השם ימלוך זה החזרה למעלה. בסך הכל יש פה איזשהו סיבוב. כל ההרכבה הזאת נראית לנביאים או לנשמות, והוא הנקרא מרכבה. אך כוחות המחשבה אי אפשר לראות, כן? זה דיברנו כבר, מראה דמות של מראה הכבוד אפשר לראות, אבל את מראה הכבוד עצמו, הספירות או כוחות המחשבה העליונה, זה אי אפשר לראות כי הם כוחות, הם לא עצמים, אי אפשר לראות אותם.
המרכבה זה הדמות?
המרכבה זה הדמות של מראה הכבוד, כן, בדיוק. זה ודאי שכל כך דברים שאנו מזכירים בספירות, דברי צורה וגשמות, אי אפשר להיותם כך בהם בשום פנים. מקרא מלא הוא כי לא ראיתם כל תמונה. ואם תאמר שכל אלה הדברים הם משל ורמז לדברים עליונים, להנהגה, גם זה אי אפשר לומר. וכאן הוא מקום ברור האמת. אם היסוד הזה מסימין אותו כהוגן, הכל מובן. אם היסוד הזה אינו כראוי, כל הבניינים פורחים באוויר. זה לשון הרמח"ל. כאן אני לא 100% בטוח מה בדיוק הכוונה, אבל נדמה לי שמתכוון לומר שזה לא משל ורמז במובנים של משלים שאנחנו מכירים פה, כי לכאורה זה כן משל, זה מה שהסבירנו עד עכשיו, זה דמיון מה שהסברנו, כן? זה לא... יש פה, משל הוא באיזשהו מקום שרירותי, כן? משל זה אני רוצה להביא לך איזשהו רעיון, אני יכול לספר לך איזשהו סיפור שמדגים את הרעיון, אני יכול לספר לך גם 100 סיפורים אחרים שידגימו את הרעיון. משל זה דבר שרירותי, הוא בלבד שהוא יהיה דומה איכשהו לנמשל. פה זה באמת משל, במובן הזה שזה, כמו שאמרנו קודם, זה לא תואר שתפוס בעצם עצמו. זה דמיון, אין לו יחס לעצם עצמו. אבל זה משל הכרחי, זה לא משל שרירותי.
זאת אומרת, זה מגלה יותר מאשר על ה... מאשר רמז את רמז.
נכון, כן. זה לא משל ורמז, הכוונה זה יותר מזה, לא פחות מזה. ככה נדמה לי, ככה אני לפחות מבין את זה, אני לא 100% בטוח לכוונתו פה בקטע הזה. אני חושב שזאת הכוונה. מצד אחד זה לא הוא עצמו, אבל מצד שני זה גם לא סתם משל כמו שאנחנו מבינים עכשיו, מה שאנחנו מכירים בעולם שלנו. למשל, טוב, אני אספר על הסיפור שיש בו איזשהו דמיון מקרי או דמיון כלשהו לנמשל. פה זה אחד לאחד, זאת אומרת, לכן למשל בכל מראות הנבואה מדקדקים בכל צ'ופצ'יק שראו, זאת אומרת, איך בדיוק זה מסתדר, עושים חשבונות והכל, כי זה לא סתם איזשהו משל שטוב, מבין את הרעיון העיקרי וזה מה שיש בנמשל. זה אחד לאחד, זה משל הכרחי, זה לא... למשל בעל משמעות, למרות שנכון שזה לא המראה של הספירה עצמה, זה לא נכון, יש אין מראה לספירה עצמה, אבל למשל הכרחי, זה מין יצור בעיניים.
אז דבר, המקרי להכרחי זה רק האם דמיון הוא דמיון שכל פרט יש לו משמעות, או שיש בזה יותר מזה?
אני חושב שיש בזה יותר מזה, אני תיארתי את זה באמת, בסוף לפחות תיארתי את זה רק ברמה הטכנית, שזה משל מדויק. זה בשבת אחרי הצהריים, אבל... שמעין היחד בין שמות של בני אדם לשם השם. שמות של בני אדם זה דבר שרירותי. יכול לי לקרוא לך ינקלה, יכול לקרוא לך איתך, כך שאני החליטי לקרוא לך, זה יהיה השם שלך, זה מה שילווה אותך. אין הכרח מהותי בקישור שבין השם לבין העצם שאותו הוא מציין. בשמות השם זה לא נכון. לשם השם יש קישור מהותי לעצם שאותו הוא מציין, ובכל זאת כמובן זה לא תואר שלו, באותו מובן כן, שהירקות זה תואר של השולחן הזה. זה לא תואר של העצם ששמו קדוש ברוך הוא. אבל השם יש לו קישור מהותי אליו, זה לא דבר שרירותי. זה כתוב בשלה, מי שאתם רוצים שכונים להציץ שם בהקדמה לשלה, יש שם ו... לא שמו את השם ממש בהתחלה, בהקדמה לשלה. זה הוא מדבר על זה. ולמשל, דוגמה לזה אפשר לראות מהרוגצ'ובר. הרוגצ'ובר אומר, יש איזה ירושלמי שאומר מי שכותב שתי אותיות בשבת, הוא חייב. השם משמעון, יש ויכוח. שם, שתי אותיות מתוך שם גדול יותר, אז יש ויכוח אם זה נקרא, אם חייב או לא חייב. אומר הירושלמי שאם אתה כותב שתי אותיות מתוך שם השם, אז זה לכולי על מה אתה חייב, על זה אין ויכוח, כמות שבשם משמעון יש ויכוח. מסביר הרוגצ'ובר למה? בגלל שלשם השם אין חלקים, זה לא שייך לכתוב שתי אותיות מתוך שם השם. אם זה רק שתי אותיות מתוך שם השם, אז זה לא חלק של שם השם, כי לשם השם אין חלקים. למה אין לו חלקים? כי העצם שאותו הוא מציין, גם הוא אין לו חלקים, נכון? הקדוש ברוך הוא יחיד וגם אחיד. אמונת הייחוד היא גם אמונת האיחוד או האחדות, נכון? הקדוש ברוך הוא גם עצם פשוט, לא רק שהוא יחיד, הוא גם לא מורכב מחלקים, הוא גם פשוט וגם יחיד, נכון? אז כמו שהתכונות של העצם עצמו הן גם תכונות של השם שמציין אותו. אז כאן אתם רואים קישור בין העצם לבין השם שמציין אותו, שלא הייתי מצפה במקום אחר. במקום אחר, מה הקשר בין השם של מישהו לבין המישהו עצמו? בחרת לקרוא לו יצחק, אז הוא יצחק. תבחר לקרוא לו יהודה, אז הוא יהודה. שם השם, יש לו קישור מהותי לקדוש ברוך הוא עצמו. תכונות שיש לקדוש ברוך הוא, יש גם לשם. אומר במקום אחר, גם הרוגת שעובר, השבועות הידוע של רשי, כן, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש או חלטן. אז רשי מסביר שם שזה היוד בתוך האיש וההי של האישה, נכון? אז אם הם זכו, אז היוד באיש וההי של האישה ביחד, זה יוד כאיזה שם השם ששורה ביניהם. ואם הם לא זכו, אז היוד וההי יפורות, ונשאר אש, ואש או חלטן. מסביר הרוגצ'ובר, מה הפשט? וזה לא סתם נוטריקונים ומשחקי אותיות. הוא אומר שאם האיש והאישה זכו, אז הם בעצם הופכים לגוף אחד. איש ואישה עם גוף אחד, ושזה כל מיני נפקמינות אפילו. שתוף לגופו ועניין פסולי עדות, וכל מיני דברים, יש הרבה נפקמינות. איש ואישה עם גוף אחד. אם הם גוף אחד, אז היוד שיש באיש וההי שיש באישה יכולים להצטרף לשם השם. למה? ששם השם זה לא צירוף של יוד וגם ה' ביחד. שם השם זאת ישות שלישית שמורכבת מיוד והי. עכשיו, אם האיש והאישה לא מתחברים לגוף אחד, אז היוד של האיש וההי של האישה הם לא חלקים של שם השם. כי לשם השם אין חלקים. שם השם לא מורכב מיוד וגם מהי. שם השם זה הצירוף, יוד והי. אין משמעות ליוד לחוד ולהי לחוד. מבינים? אז לכן, לשם השם אין חלקים. זה אותו רעיון כמו קודם, אנחנו אומרים את זה במקום אחר.
אז אם ככה אתה צריך רק ארבעת האותיות?
לא, יוד קי זה גם אחד השמות.
וו"ו לבדו זה לא.
נכון. י"ק זה שם, לא בגלל שהוא חלק מי"ק ו"ו, י"ק זה שם לעצמו. יד על כיף קה. כתוב בתור. אז זה מעין מה שאני רוצה להגיד פה, אתם מבינים? זה לא, מצד אחד, השם זה לא הקדוש ברוך הוא עצמו, נכון? השם שלו. זה לא שייך בכלל. אבל מצד שני זה גם לא שרירותי לו. וזה מה שהוא אומר פה. שהספירות מצד אחד הן לא צורה של הקדוש ברוך הוא עצמו, כמו התכונות של דברים אחרים. אבל מצד שני זה לא סתם דמיון שרירותי לגמרי. הרי זה מייצג משהו אמיתי. דרך זה אתה למד על תכונותיו של המעציל עצמו. אז לכן יש פה משהו מהותי בקשר ביניהם. זה לא סתם משל ורמז. זה משהו יותר מהותי, למרות שזה לא תכונות של הדבר עצמו, או צורה של הדבר עצמו. ויש לשים לב ששמות השם וספירות זה אותו דבר. ספירות זה שמות. זה פשוט מילים נרדפות. ספירות ושם השם זה אותו דבר. זה עולם עצמו. לכן מה שאמרתי קודם זה גם כן משל הכרחי ולא סתם משל. היחס בין שם השם לבין שמות של אנשים זה בדיוק אותו יחס כמו בין המעמד של הספירות לעומת הקדוש ברוך הוא לבין מעמד של תכונות לעומת הסמים אחרים. כי ספירות ושמות זה אותו דבר.
אמרתי ספירות זה כן הכרחי.
כן הכרחי.
אבל שמות של בני אדם...
לא, לכן, אבל כי הספירות הן שמות של השם. לא של בני אדם, לכן הם הכרחיים. בדיוק כמו ששם השם, י' כ' ו' כ'. י' כ' ו' כ' זה בעצם עשר ספירות. י' כ' זה חוכמה ובינה. י' זה החוכמה, כ' זה הבינה. ו' זה שש הספירות הבאות, אמרנו זה הרנפין אם אתם זוכרים. זה ו', ו' זה שש, כן? והה' האחרונה זה המלכות. זה פשוט עשר הספירות, זה י' כ' ו' כ'. השמות וספירות זה בדיוק אותו דבר, מילים נרדפות. י' כ' ו' כ' זה עשר הספירות. י' זה חוכמה, כ' זה בינה, או אבא ואמא בפרצופים, כן, סתם כבר את היחס בין ספירות לפרצופים.
כ' זה בינה.
כן, או אמא, כן. י' זה חוכמה או אבא, כ' זה בינה או אמא, ו' זה מה שנקרא ו' כתבות. זה השש ספירות שאחרי חוכמה ובינה, בסדר? וזה הרנפין מה שנקרא, או השש ספירות שאחרי החוכמה והבינה.
זה
הו? זה הו, הו זה שש פשוט, הו, וגימטריה זה שש.
רגע, ומה מה חוכמה?
חוכמה זה היוד. וההי האחרונה זה המלכות, זה הנוקבה של הזה הרנפין. הזה הרנפין זה הו, זה השש ספירות, וההי האחרונה זה הנוקבה או המלכות. כתר זה הקוצו של יוד. הקוצו של היוד הראשון זה כתר. יש לנו כתר, חוכמה, בינה, עוד שש ספירות זה מלכות, זה עשר ספירות ביחד.
דעת, לא?
כשמדברים על כתר לא מדברים על דעת. או כתר, חוכמה, בינה ואחרי זה עוד שבע, או חוכמה, בינה, דעת ואחרי זה עוד שבע. שתי צורות להתייחס לעשר הספירות.
זה חלוקה בין פרצופים לספירות או שזה בתוך הספירות?
כשמתייחסים לפרצופים אז תמיד ההתייחסות היא לכתר חוכמה בינה ולא חוכמה בינה דעת. כשמתייחסים לספירות הרבה פעמים ההתייחסות היא לחוכמה בינה דעת, לא תמיד אבל הרבה פעמים. שתי הופעות שונות של המערכת.
שספירות זה הבן,
לכן השמות והספירות זה בדיוק אותו דבר. מה שאמרתי קודם לגבי החילוק בין שם השם לבין שמות של אנשים אחרים זה לא רק משל למה שהוא כותב פה, זה הפירוש של מה שהוא כותב פה. מה שהוא אומר פה זה שהספירות מתייחסות לקדוש ברוך הוא לא כמו שתכונות מתייחסות לעצמים אחרים. בדיוק באותה צורה השמות של מתייחסים לקדוש ברוך הוא, שמות השם, בדיוק לא כמו שהשמות מתייחסים לבני אדם אחרים, כי השמות והספירות זה אותו דבר. טוב, אני חושב שנעצור פה, כי אחרת אנחנו נתקע פה.